Davrut עם קובי ברקאי. שלום מאזינות ומאזינים, בהידברות מתארח הפעם המשפטן אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר ובעבר חבר כנסת. שלום לך אוריאל לין.
שלום רב.
ראה, עשייתך רבת השנים, רבת הפנים, יכלה להפגיש בינינו כבר מזמן, אבל עכשיו כשיצא ספרך לדתה של מהפכה, זו הזדמנות ממש טובה לפגוש אותך ולהפגיש אותך עם המאזינים. ברכות לספר. אני אתחיל דווקא בקריחתו של הספר, ואחר כך אני הקטון לא אצטרך לומר את ביקורתי עליו, כי ההקדמה היא של נשיא בית המשפט העליון לשעבר אהרון ברק. על קריחת הספר לדתה של מהפכה מצוינים שלושה תאריכים, 1789, שוב 1789 ו-1992. אני חושב שאני יודע למה זה מרמז, אבל תסביר למאזינים למה כך נראית קריחת הספר.
יום אחד אני הוזמנתי לברך את הבוגרים במכללה בראשון לציון. הגעתי למקום, שאלתי כמה בוגרים יש כאן השנה הזו. אמרו לי 1789. אצלי בזיכרון המספר הזה היה חרוט עמוק 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 עמוק, ואז שאלתי את הנוכחים, אמרתי להם, אתם 1789 בוגרים, אתם יודעים מה המספר הזה מסמל? אף אחד לא נתן לי תשובה. אני בתור אדם שאהב היסטוריה ועשיתי תעודת בגרות אקסטרנית, לא למדתי בתיכון, למדתי בית ספר ימי, נדהמתי מכך שהתאריך הזה, שהוא תאריך מפתח בהיסטוריה האנושית, לא היה ידוע לאף אחד מהאנשים. וכשכתבתי את הספר הזה אמרתי, הוא חייב להיות יותר ברור, 1789 הוא שלמה החוקה האמריקאית, זו חוקה
מגילת הזכויות,
הוא שלמה אמרתי, כן, לא נהייתה, ב-1787,
כן.
הבינו שבלי מגילת זכויות האדם אין חוקה אמיתית,
כן.
ואז שנתיים לאחר מכן, 1789, השלימו את מגילת זכויות האדם. באותה שנה הייתה המהפכה הצרפתית האיומה, אבל יחד לזה היא גם הולידה את מגילת זכויות האדם, הווה אומר את ההצהרה על זכויות האדם שהשפיעה על כל החשיבה באירופה.
ועד כדי כך אתה רואה את המהפכה החוקתית בישראל כמשתווה לשני התאריכים?
אני רוצה להיות צנוע, קובי, ולומר לך שאני חושב שהמהפכה החוקתית שלנו נעשתה, עברה דרך הרבה יותר קשה מאשר המגילת זכויות האדם בארצות הברית. שמה הבינו שצריך להכניס את זה, אנחנו היינו צריכים להיאבק 44 שנה. עכשיו, כשאני הייתי צריך לנווט את החוקים האלה, לקחתי את כל ניסיון העבר, למדתי את כל החוקים, את כל הניסיונות, את כל הפרוטוקולים שהיו, כל הישיבות, הבנתי בדיוק איפה היו הנקודות הרגישות ואיפה אסור לי להיכשל.
בוא נלך ברשותך אוריאל אל הדברים, דבר דבור על אופניו. ב-1948, כשמוכרזת המדינה, הקמת המדינה בפיו של דוד בן גוריון, מגילת העצמאות. היו רבים שראו במגילת העצמאות מעין מגילת הזכויות או את חוקת מדינת ישראל.
זה נשמע חוקתי ללא ספק.
כן. לקח 44 שנים, מ-1948 עד 1992, לחוקק את שני חוקי היסוד שעליהם אנחנו נדבר מיד, חוק יסוד כבוד האדם וחירותו וחוק יסוד חופש העיסוק. תמהני אבל שלקח עוד 25 שנה שתכתוב את הספר הזה.
סלח לי שאני צוחק. אם כן, נשיא בית המשפט העליון לשעבר אהרון ברק, לאחר שהצלחנו להעביר את החוקים האלה, אנחנו למדנו ביחד דרך אגב, אמר לי אוריאל, אתה חייב לכתוב ספר על זה. באותה תקופה לא התלהבתי לכתוב ספר, בוא נתחיל בכך, לא אני חשק לכתוב ספר, מאמרים פרסמתי, ספרים לא. נוסף על זה, גם לא ראיתי בדיוק את הנחיצות של כתיבת ספר כזה. 25 שנה אחרי ראיתי מאוד את הנחיצות, כי כל כך הרבה דברים לא נכונים נאמרו על החוקים האלה, וכל כך הרבה ניסיונות היו להטעות, וכל כך הרבה ניסיונות בעצם גילו, סליחה, חוסר הבנה יסודית ברמה הכי בסיסית. מה זה בכלל זכויות יסוד? זכויות יסוד זה לא זכויות רגילות. זכויות יסוד זה התשתית הערכית של המדינה. אין היום מדינה מערבית או מדינה נאורה שאין לה מגילת זכויות יסוד. יש קומץ מדינות, קטן מאוד, וזה מדינות של אסלאם קיצוני, שהן אומרות, הקוראן זה החוקה שלנו. לנו אסור להיות בתוך הקבוצה של המדינות הזו.
מתי חוקקה גרמניה את חוקי היסוד שלה?
היא חוקקה לאחר מלחמת העולם השנייה. גרמניה שהקטה על חץ שאי אפשר להקות עליו, ואי אפשר למחול עליו, יצרה את החוקה החדשה שלה, גרמניה המערבית, קודם כל, לפני המאוחדת, ושמה היא נתנה ערך מוחלט לכבוד האדם, מעבר לכל זכות יסוד אחרת. כי היא אמרה שאי השמירה על כבוד האדם, זה מה שדרדר אותה לתהומות. ברגע שמרשים לפגוע בכבוד האדם, להשפיל אותו ברמה שאין לה סוף, אתה מדרדר לתהומות איומים. אז אפילו גרמניה, שעשתה את המעשה הכי חמור לדעתי בהיסטוריה האנושית, יותר מגינגיס חאן, אפילו גרמניה זו הקטה על חטא ועיצבה את כבוד האדם כאחד מזכויות היסוד הכי בסיסיות והכי חשובות שיש.
אז כבר הקדמתי ואמרתי שבפתח הספר הקדשה חמה מאוד של הנשיא לשעבר אהרון ברק, הוא קורא לו לספר שלקח לך 25 שנה להחליט על כתיבתו, אוצר בלום. והספר לא בכדי נקרא לידתה של מהפכה. כי אנחנו נזכור את זה במהרה בדרך לניסיון לחוקק משהו כתשתית, כחוקי יסוד, כחוקה. היו פרופסור קלינגופר, היה השופט בנימין הלוי, כחברי כנסת כמובן כשהם היו.
אני חייב רק להדגיש שיש הבדל בין להגיש הצעת חוק לבין לנהל מאבק פרלמנטרי להעביר את הצעת החוק. בנימין הלוי
ניהל אותו,
השקיע המון זמן במאבק פרלמנטרי, קלינגופר לא. הוא הגיש הצעה נפלאה, כ-80 סעיפים, שמקיפה הכל, אבל הוא לא ניהל מאבק פרלמנטרי. בנימין הלוי ניהל מאבק פרלמנטרי. שולמית אלוני הגישה הצעה, היא לא ניהלה מאבק פרלמנטרי. אמנון רובינשטיין היה כולו מסור לעניין הזה באופן עקבי ולא הרפה.
אז זהו.
להבדלים גדולים.
נכון. וכיוון שאתה עמדת בראש ועדת החוקה של הכנסת, חוקה, חוק ומשפט, אתה חתום בעצם על שני חוקי היסוד האלה, ואני מבין שהעיקר בהם היה לדתם של החוקים, הדרך אל החוקים, עד שהצלחתם לחוקק את שני חוקי היסוד האלה, כי הדרך ממש לא הייתה קלה.
לא.
רק נזכיר שבמיטת הלידה הזו עמדו שלושה לפחות, אתה, אוריאל לין, אמנון רובינשטיין ודן מרידור שהיה שר המשפטים.
כן.
מה היה כל כך קשה להילחם פרלמנטרית כדי להגיע לשני החוקים האלה?
אז אני פשוט רוצה שיהיה ברור, להגדיר את זכויות היסוד של האדם, אין פה יצירה חדשה. הייתי אומר שבכל העולם כולו מוכנים להסכים מהם זכויות היסוד של האדם, ובין הדברים שמוכנים להסכים עליהם קיים עקרון השוויון, ונוסף על זה גם חופש הפולחן הדתי. אם תיקח למשל את חוקת ארצות הברית, תראה שיש לך סעיף מרכזי שאומר Congress should not make any law prescribing any religion. זאת אומרת, אסור בכלל לחוקק חוק מדינה שעוסק בדת. שמחר ואנחנו רואים ההשקפה כאן בישראל, בעיקר מקרב המפלגות הדתיות, היא שמדינת ישראל היא המדינה היהודית, והיא צריכה בעצם לתת ביטוי למסורת היהודית על פי ההלכה. זה יצר בעיות מאוד רציניות. עכשיו אני חייב להקדים ולומר שגם בראשית שנותיה של המדינה, כשדוד בן-גוריון היה האישיות הדומיננטית המשפיעה, הוא התנגד למגילת זכויות האדם, בהבינו שזה מעמיד את מגילת זכויות האדם מעל לחוקים רגילים, ואז יכול להיות שזה יגביל את החקיקה בענייני ביטחון. המפלגות הדתיות התנגדו באופן מסורתי מתוך חשש שזה יגביל חקיקה בענייני דת גם בעבר וגם בעתיד. ואולי ראוי שאני אציין שאנחנו הסכמנו כחלק מהפשרות, כי יצרנו קונסנסוס די רחב, שבכל מה שנוגע לחקיקה בענייני דת בעבר לא יהיה שינוי, יש סטטוס קוו, אבל שאין הרשאה להמשיך ולחוקק חוקי דת שסותרים את זכויות היסוד של האדם. זה היה, נאמר, חלק מהפשרות שהיינו צריכים לעשות כדי להגיע. עכשיו תראה, אנחנו חיים בשיטה, שיטת בחירות, שיטת משטר קואליציונית, שנותנת הרבה כוח למפלגות שהן לא תמיד מפלגות גדולות, אבל הן שקובעות מי יהיה בשלטון. הן שולמות עדיין, הן קובעות מי יהיה בשלטון. משום כך ההתחשבות בהם היא מאוד מאוד חזקה וכבדת משקל. עכשיו, מה הם עשו המפלגות הדתיות בדרך כלל? כשהייתה יוזמה שהם לא אהבו אותה, הם לא השתתפו. הם לא התייחסו לדברים יותר מדי. כשהם נוכחו שמגיעים לאיזשהו שלב שהוא כבר מאיים עליהם, הם הלכו לראש הממשלה ואמרו לו, תשמע, אם אתה לא עוצר את התהליך, אנחנו מפרקים את הקואליציה. ראש הממשלה יש לו זמן להתעסק בדברים האלה, מרים טלפון לבעל היוזמה, אומר לו, תעצור את המהלך, ככה ויאנו. אני אמרתי למפלגות הדתיות, מחר וכבר, בכל אופן היה לי ניסיון לא קטן, אמרתי להם, תשמעו, אני מתחייב לא להעלות את החקיקה הזו, את ההצעות האלה, מהוועדה למליאה. הכוונה לאישור סופי בקריאה שנייה ושלישית. אבל אתם תשתתפו בדיונים. ולמרבה הפתע, הם השתתפו בדיונים, ואחד מהגורמים הכבדי המשקל שהיו, זה הרב יצחק לוי, שאמר הוא לא פוסל את הגדרת זכויות היסוד של האדם, אבל הוא רוצה שבהגדרת אופייה של המדינה, לא יהיה רק מדינה דמוקרטית, אלא גם יהודית. אתה יודע מה? אנחנו הסכמנו מהר. למה הסכמנו מהר? משום שבשבילי ובשביל חבריי, היהדות זה לא קנאות קיצונית דתית. היהדות זה ערכי היהדות, השחרור מעבדות, זכויות הגר, שוויון הזכויות של הגר, הדאגה לחלשים. אלה הדברים החברתיים והאישיים שהם בעצם ערכי היהדות האמיתיים שאנחנו נתנו לעולם. וזה לא העניין הזה של להעלות צווחים ודגדוק קיצוני בכל מה שכתוב בהלכה, אלא ראיית היהדות כדבר מאוד ערכי, כדבר שקודם כל דאגה לחלשים. אני לא חושב שיש איזושהי דת או מסורת שבה מחייבים אנשים להפריש מהיבול לחלשים, גם לגר, גם ליתומים, גם לאלמנה, מחייבים אותם להפריש כדי לדאוג לחלשים. אני חושב שזה חלק נפלא ביהדות, וזה הדברים החשובים שאנחנו ראינו, לא ראינו בעצם את ההתנגשות בין ערכי היהדות לערכים הדמוקרטיים.
ואם חוק יסוד חופש העיסוק היה יותר קל?
הרבה יותר קל.
כן.
הרבה הרבה יותר קל, משום שהרבה מאוד אנשים שנאו את הרגולציה, ממש שנאו אותה, שנאו את הבירוקרטיה, שנאו את מה שאנחנו בצווים להגבלת חופש העיסוק. אני רק אספר לך מקרה אחד שתראה עד כמה שזה היה מטומטם. לאחר שאני כבר פרשתי מהכנסת, הגשתי ביחד עם ראי רענן הרזחה בגץ, שיאפשר לייצא גרוטאות ברזל מישראל. הכין מי שהיה אחראי על החטיבה הזו במשרד התעשייה והמסחר נייר שאומר שיצוא גרוטאות מישראל יפגע אסטרטגית ביטחונית בצורה אנושה בישראל. ואחר מכן בא מנכ״ל קצת יותר פיקח, ביטל את חוות הזו, הדעת הזו, מייצאים גרוטאות מישראל, שום דבר לא קרה לביטחון המדינה. היו כל מיני צווים ללא בסיס אמיתי וענייני שהכבידו מאוד על חופש העיסוק.
וכשבאו לעולם שני העוללים הללו, שני חוקי היסוד הללו, אז החלו כולם לומר בפיהם את הנושא של המהפכה החוקתית. מהפכה חוקתית שרבים תלו בנשיא לשעבר אהרון ברק את יוצר המהפכה החוקתית, עושה המהפכה החוקתית, הקרדום שחופר במהפכה החוקתית. ובזמן שחוקקו החוקים האלה, אני חושב שהיה צריך להיות ברור לכל חבר כנסת שהרים את ידו שמחוקקים פה חוק שהוא לא רגיל, אלא הוא חוק עם משמעות הרבה יותר גבוהה, עם מעמד יותר גבוה. וראה זה פלא, חלפו 25 שנה מאז. החוק הזה אגב יקנה לבית המשפט את הזכות לפסול חוקים של הכנסת שהם בניגוד
שהם
נוגדים את זכויות היסוד. והיום מנסים לצבוע את החוקים האלה בצבעים אחרים, שבכלל זה התקבל במכתף ורק 31 חברי כנסת תמכו בזה, וזה לא התקבל ברוב מיוחד, ואפשר להתגבר על פסקת ההגבלה. אני מדבר הכל כמובן אפרופו חוק ההסתרה.
כן, אני מבין. תראה, למה כתבתי את הספר? כדי שכל מעשה החקיקה הזה, מזמן היוולד המדינה ועד שהחוקים עברו, יהיה שקוף לחלוטין. אני יכול לומר לך, לאחר שאני, הספר הזה הוא מתועד, זה לא זיכרונות, זה מתועד את כל הדיונים שהיו בוועדות ובמליאת הכנסת, והיו דיונים רבים. לא היה דיון שבו לא היה ברור המשמעות האמיתית של החוקים האלה, שאו המשמעות האמיתית של זכויות היסוד. זה היה הציר המרכזי שסביבו נעו הדיונים. היה ברור לגמרי שאנחנו יוצרים זכויות יסוד שזה שווה למגילת זכויות האדם כמו בכל החוקות בעולם הגדול, במעמד השווה הזה, ואומר שזה נמצא בראשות ההיררכיה של המשפט, ושבעצם חוקים רגילים מעל לחוקים רגילים, מעמד חוקתי על חוקי, ואם חוק רגיל סותר את זכויות היסוד, דינו להתבטל, ואם הוא לא מתבטל, אין לך זכויות יסוד. צריך להבין את זה, שאם אתה לא קובע את ההלכה הפשוטה ביותר שחוק רגיל הסותר את זכויות היסוד מתבטל, אתה לא עשית זכויות יסוד. ואם אתה לא נתת למערכת המשפט את הכוח שמה שנקרא judicial review, שאף אחד לא מערער על כך בעולם, אף אחד לא מערער על זה,
רק אצלנו,
אתה לא יצרת זכויות יסוד. יש פה אי הבנה בסיסית ביותר, קודם כל באשר למהות והתכלית של זכויות היסוד, ונוסף לזה על הליכי החקיקה שהיו. תראה, למשל, נכון שברגע האחרון שהעברו את החוקים האלה בקריאה שנייה ושלישית, לא היה קהל רב, היה קרוב ל-60 חברי כנסת, חלק הצביעו בעד, חלק נגד, הסתייגויות וכדומה. אבל בדיונים במליאה שהיו קודם לכן, הרי חוק לא עובר מיד, חוק עובר כמה גלגולים, הוא עובר במליאה פעמיים, שלוש, ואחר כך בוועדה וכל הקשור בכך, הייתה השתתפות מאוד גדולה, הרבה אנשים השתתפו עמוק לתוך הלילה. זה לא היה האקט הסופי, הוא לא היחיד, מה שחשוב זה התהליך כולו, והתהליך כולו היה כרגע בספר שלי, הוא משתקף באופן ברור לחלוטין. אז יש כאן מצב, קודם כל, של אי הבנה בסיסית מה זה מגילת זכויות האדם, זה דבר ראשון, ודבר שני, ניסיון לקעקע את החוקים בטענות שווא, ממש בטענות שווא, כי התהליך כולו היה ברור, מוגדר, מאוד ממוקד, ונע סביב הוויכוחים הכי יסודיים.
כשפתחת
לדבוני הרב, הם פשוט לא קוראים את החומר, אני מקווה שעכשיו הם יקראו אותו.
כן. אבל נבח, כשסיימתם את החוק הזה בוודאי פתחת בקבוק שמפניה, אבל לא חשבת שתצטרך לסגור את בקבוק השמפניה כעבור כך וכך שנים.
לא סגרתי אותי.
זהו, כשתראה את ההתנפלות על בית המשפט העליון, שתראה את הביקורת שנעשית מקרב חברי הכנסת על הנשיא לשעבר והנשיאה הנוכחית ועל החוקים, ומי שמכם בכלל, זה כבר הגיע לזה שיש היום ביקורת אפילו שאומרת אתם ממונים, מה פתאום אתם מעלינו הנבחרים? אנחנו קובעי החוק, לא אתם.
טענה הזו מוכרת לי, אבל היא שווה גם בכל העולם הגדול. בכל העולם הגדול יש פרלמנטים, יש בתי מחוקקים, אבל ברגע שאתה יוצר זכויות יסוד, זכויות היסוד הם מעל למחוקק. זכויות היסוד במהותם, אני כרגע אומר במהותם הפילוסופית הרעיונית הבסיסית, זה שהעם שהוא הריבון האמיתי, הוא אומר למחוקקים, תשמעו, אתם קיבלתם הרבה מאוד כוח, אבל לא קיבלתם את הכוח לפגוע בזכויות הבסיסיות שלנו. ברגע שאנחנו בחרנו את המחוקקים, אנחנו לא נתנו להם את הכוח לפגוע בזכויות היסוד שלנו. נתנו להם את הכוח לחוקק חוקים רגילים, אבל לנו יש זכויות יסוד שהן שייכות לנו, לכולנו, לעם, לריבון. והמחוקקים לא יכולים לבטל אותם. את התפיסה הבסיסית הזו, לדבוני הרב, הרבה מחברי הכנסת אינם קולטים. עכשיו תראה, קובי, גם אני לא תמיד מאושר מהחלטות של בית המשפט העליון. לפעמים גם לי יש ביקורת. אבל there is no alternative. אין שום אפשרות אחרת. זה מקובל בעולם כולו, וזה מה שצריך לאמץ, ויש לנו אמון במערכת המשפט.
אוריאלי, בוא נלך קצת, אנחנו עוד ניגע בהרבה מן העיסוקים שעשית, כפי שהקדמתי ואמרתי בתחילת המפגש בינינו, הרבה שנים והרבה עיסוקים שאתה עוסק בהם. אני רוצה לספר למאזינים שבעצם אל החיים הפוליטיים נכנסת דרך המפלגה הליברלית.
בהחלט.
לכנסת כבר נבחרת כשהייתם ביחד עם הליכוד, נדמה לי.
היינו גחל. 1984 אני נבחרתי.
כן. הייתם גחל. האם יש בספריך ליעד והעורבים כדי לומר משהו על חברות בליברלים לעומת בליברלים?
לא. הספר ליעד והעורבים מתקשר עם ספרי זיכרונות אהבה משפע.
עוד נגיע אליו.
לא, אני רק אומר לך, שאלת אותי על ליעד והעורבים, אז אני מוכרח לומר לך, לי הייתה בגיל 10 אהבה בלתי רגילה לטבע ולציפורים. פשוט מאוד. אני עד היום לא יכול להסביר את זה. אני הגעתי כחניך, כילד, בגיל 10 לשפיה, כפר הנוער לשפיה, כפר נהדר, שבו אנחנו חיינו בחיק הטבע. מבודדים בראשי הערים מול זיכרון יעקב, ומסביבנו הטבע. הטבע שווה אותי. אז דילד ועורבים, אני רק אומר לך, זה פרי של אהבתי, אהבת ילדות לציפורים.
כן, אבל בכל זאת אתה מראה שם דרך ההתנהגות של ליעד ודרך ההתנהגות של העורב הצעיר לעומת העורב המבוגר. אתה מנסה לרמוז משהו על המנהיגות,
זה נכון,
עמידה על עקרונות,
נכון.
על הצעירים כמה הם קוראים.
זה גם נכון, זה גם נכון. גם על מחרחרי המלחמה למיניהם. ואני את זה דווקא לקחתי את הלקח של מחרחרי המלחמה, מחר ואני למדתי בברקלי בקליפורניה, ובתקופה שהייתה מלחמת וייטנאם, וראיתי איך הממסד האמריקאי בצורה שטותית באיוולת של אנשים שנחשבים לחכמים כמו מקנמרה, שהיה מנהל פורד, שולחים עשרות אלפי צעירים למות ללא סיבה. ראיתי כיצד מחרחרי המלחמה האוויליים האלה שייצגו את הממסד, איזה שגיאות היומות הם עשו, לעומת הצעירים, הסטודנטים, ששרפו דגלים, שהם צודקו. ראיתי כיצד הצעירים צודקים יותר מהממסד, שבדרך כלל הממסד, מחרחר מלחמה, שולח את הצעירים למות. זה נכון, זה נמצא בספר ליד ואורבי.
אם כבר אמרת, אז למדת משפטים, תואר ראשון ותואר שני, באוניברסיטה העברית, בהצטיינות יתרה סיימת את התואר השני, ואחר כך למדת בברקלי שבקליפורניה לימודים. איך נהיה הסוויץ' הזה בין המשפטן לבין הנושאים הכלכליים שבהם עסקת?
אני אגיד לך את האמת, אני גרתי בבת גלים בחיפה. כשגמרתי את תקופת החניכות שלי במוסדות לילדים, גרתי בבת גלים בחיפה. בתקופה ההיא מפעלי אתא טקסטיל היו הגדולים ביותר והמורחים ביותר במדינה. הודות לבעלים מולר, שהוא היה תעשיין בקנה מידה עולמי, כמו שאומרים, כולו מסור לעניין הזה. ומי שהתקבל בעבודה באתא, באותה תקופה, לא משנה באיזה תפקיד, זה היכה גלים בכל השכונה, וראינו בו בר מזל באופן בלתי רגיל. והנה אני
יותר מחבר באגד,
בוודאי, ממש יותר, בדיוק ככה. אני נמצא יושב במשרדי, הייתי עורך דין שעסק בעיקר בתאונות דרכים.
אחר כך גם היית יושב ראש הוועדה
לבטיחות בדרכים. הקדשתי לזה הרבה שנות חיים.
והרבה שינויים אתה לא רואה עד היום.
אני אדבר על זה, חגורה זה שלי.
אני יודע.
אבל נגד מה? נגד שר תחבורה שהיה צריך לעשות את זה. אתה לא תאמין מה זה? שר תחבורה שהוא היה צריך להיות אחראי על בטיחות האנשים, התנגד. אני הייתי צריך לנהל מאבק נגדו. שנה וחצי, עד אשר כל בוטק לקח את העמדה שלי ויעביר עליו ביקורת חריפה. אבל אני רוצה כרגע לחזור
לאטה.
מי שהתקבל לעבודה באטה זה הדבר גדול. הנה אני יושב במשרדי, מתקשרים אליי מאטה טקסטיל ושואלים אותי אם אני מוכן להציג מועמדות להיות יועץ משפטי. מיד לקחתי את המכונית של חברי גדעון רייכר, ירדתי לקריית אתא, ראיתי את בנו של דוד בן גוריון, עמוס בן גוריון, ולאחר שבועיים שלושה הודיעו לי שהתקבלתי. אתה צריך להבין מה זה עשה לי. אדם בגיל 30, יועץ משפטי, שאינו מתקבל להנהלה, והוא יועץ משפטי ומזכיר של מפעלי אתא. כשבילדותי אנחנו הערצנו את המפעל הזה.
אדם, למדת שם חלק מהזמן לא רחוק מאתא.
זה נכון.
בית הספר לקציני ים
נדמה. כן, זה נכון. מה שכאן נחמד הוא שכשהגעתי לאטה התחלתי להרהר, אמרת עצמי, רגע, למה עמוס בן גוריון זיכרונו לברכה הוא מנכ״ל ואני יועץ משפטי? איזה יתרון יש לו עליי? הגעתי למסקנה שהיתרון שיש לו עליי שהוא לא למד באוניברסיטה, ואני כן למדתי באוניברסיטה. וכל הנושא של הניהול, כשאתה נמצא בהנהלה של חברה גדולה, הוא הרבה יותר קוסם מאשר לעסוק בעריכת דין. והתחילה להשתלט עליי הרצון, השאיפה, לעבור לניהול. ובאה הזדמנות לכך, כשאתה רוצה משהו מאוד מאוד, גם באה הזדמנות. מישהו חיפש מנהל של תשלו וקצסיל אחרת, המליצו עליי, נפגשנו, דיברנו, וקיבלתי אחריות לאחר מכן להיות מנהל של תשלוב את טקסטיל בשם ג'רוזלם ג'רסי, שלאחר מכן הייתי גם המנכ״ל שלה.
אני קופץ לרגע לתפקידך הנוכחי שאתה כבר משמש בו, נדמה לי 14 שנה.
כן, נכון.
נשיא איגוד לשכות המסחר. אבל בכובע הזה של נשיא איגוד לשכות המסחר, אני חושב שאתה בהכרח מגן יותר על המעסיקים. אגב, אתה גם אחראי לשינוי של השם של ממעביד למעסיק, כדי
ועודך,
שזה יהיה ככה.
ועודך.
אבל אתה דואג יותר למעסיקים מאשר לעובדים.
אני לא? דואג לשניהם. אני לא חושב שקודם כל אם ניקח את הארגון לדוגמה שאני היום אחראי עליו ישירות, שזה לשכת המסחר תל אביב המרכז, אני לא חושב שיש מישהו שדואג לעובדים יותר מאשר אנחנו.
כן.
כן. אנחנו נותנים מענק שווה, שנתי שווה, בסכום כסף, לכל עובד. בין שהוא שוער, נמצא בשער, לבין שהוא המנהל הכי בכיר. תמצא לי עוד ארגון במדינה שכך נוהג.
כל הכבוד.
תאמין לי.
באמת, כל הכבוד. אני רוצה לרגע לגעת בתפקידך
כמו... אני תמכתי בהעלאת שכר מינימום.
כן.
תמכתי. משום שתראה, בוודאי שאני מגן על האינטרסים הלגיטימיים של המעסיקים.
ברור.
ואני חושב שהמעסיקים הם חשובים מאוד למדינה והם בונים את הכלכלה.
כן.
בוא לא נבין, ובוא נבין את זה שהמעסיקים בונים את הכלכלה, אסור גם לפגוע בהם ללא צורך.
בתפקידך כממונה על הכנסות המדינה היו דברים רבים שעסקת בהם, והם עד היום משמשים, למשל, פטור ממס שבח מקרקעין כשמוכרים דירת מגורים, זה דברים שתלויים בך, הפחתת מס קנייה על מוצרים בני קיימה. הדבר, אני חושב, החשוב ביותר שעשית כממונה על הכנסות המדינה, זה בכך שאיחדת וגרמת להפשטה יותר של מערכת אכיפת החוק בתחום המיסים.
זה אחד מהדברים.
זה מה שאני אומר, כן. אחד מהדברים, אולי... והרחבת את שיטת הניקוי במקור.
נכון, מאוד נכון.
מה המשמעות של זה היום בכמה מילים?
תראה, הרחבת הניקוי במקור משמעותו הגדלת הכנסות המדינה, שכן למעלה מ-90% מכל הכנסות המדינה זה לא פעולות של שומה ולא פעולות של אכיפה, זה תשלומים אוטומטיים שהעולם העסקי משלם ומעביר ביוזמתו שלו דרך ניקויים לרשויות המס. זה הרבה אנשים לא יודעים את זה. הם חושבים שההכנסות המדינה זה בעצם תוצאה של שומות ואכיפה. לא. החלק למעלה מ-90% זה פשוט גבייה אוטומטית. מה שהמעסיקים מעבירים כפי שהם צריכים להעביר. זה מאוד שינה את המצב. דבר שני, אתה צודק באלף אחוז, אנחנו פישטנו את מערכת המס. אתה לא תאמין שפעם אם מישהו פיגר בתשלום מס קנייה הייתה תוצאה אחת, ואם הוא פיגר חלילה בתשלום מס רכוש תוצאה אחרת, או אם הוא פיגר בתשלום מס הכנסה תוצאה אחרת. כל מס יצר לו מעין רשות בפני עצמה עם תוצאות שונות. ואני אמרתי שזו איוולת שלא תתואר, שכן מס שצריך להיות משולם לאוצר המדינה, זה לא משנה אם זה מס קנייה או מס הכנסה או כל דבר. איחדתי את התוצאות האלה, כליל, גם פישטנו את כל החלפת המידע, פעם אפילו לא העבירו מידע מרשות מס אחת לרשות מס אחרת, ועשינו הרבה פעולות לשיפור הגבייה ומערכת המיסים, הרבה מאוד. אבל אני היום יותר מתגאה במה שעשיתי בשינוי מערכת המיסים, משום שכשאני הגעתי לתפקידי לא האמנתי למה שראיתי. באותה תקופה אם מישהו קנה מקרר חשמלי הוא שילם 90% מס קנייה, ואם הוא קנה טלוויזיה הוא שילם 120% מס קנייה. ואני חשבתי שזה סוציאליזם מטורף, כי מי שנפגע הייתה השכבות החלשות.
ואני ציינתי את זה שהמהפכה בתחום מס קנייה גם כן רשומה על שמך.
זה נכון.
בוא נלך שוב בכמה מילים, כי אי אפשר שלא לדבר על התקופה שלך כמנכ״ל משרד האנרגיה והתשתיות. דווקא בלטו לעיניי שני דברים בתקופתך כמנכ״ל משרד האנרגיה והתשתיות. היו אז בעיות ברכישת הנפט והחומרים ששימשו את חברת החשמל, ואתה אז יזמת את אספקת החשמל שתעשה מפחם במקום ממזות.
הייתי אומר שדחפתי חזק. זה התחיל כבר לפני שאני מוניתי לתפקידי, אבל אני נתתי לזה עדיפות גבוהה מאוד. בהחלט, משום שפחם יכולת לקנות בכל מקום. ונפט גולמי אנחנו רכשנו ממקסיקו ומצרים. אנגליה לא דיברה איתנו. חברות בעולם לא דיברו איתנו. נורווגיה לא דיברה איתנו. יצחק ברמן, זיכרונו לברכה, שהיה שר האנרגיה, היה אומר שברגע שהוא הולך באנגליה, בלונדון, ורוצה לדבר על נפט גולמי, כולם בורחים. כי הוא מדבר על פחם, כולם מחבקים אותו. פחם, כולם רצו למכור.
אנחנו מזכירים אותו, הוא היה איש מקסים.
ממש, חבר טוב גם.
כן, הוא גם היה יושב ראש הכנסת.
נכון. אז פחם, כולם רצו למכור. ונפט, לא רצו, פחדו. אז היה לנו הסכמים מיוחדים עם מקסיקו.
כן.
והיה לנו הסכם מיוחד עם מצרים. ואנחנו עברנו חזק לפחם, וגם נמל הפחם שיש לנו בחדרה זו הצלחה עולמית. אתה מביא את הפחם לישראל מבלי לשנע אותו בתוך היבשה. דבר גדול. דבר גדול.
איפה מביאים את הפחם?
יש לך גשר בתחנות הכוח בחדרה, שהפחם מפורק בראש הגשר במזח.
אני מתכוון מאיזה מקום מביאים את הפחם?
היום אפשר להביא אותו מקומות שונים, מקולומביה, מדרום אמריקה, מדרום אפריקה וכו' וכו'.
האונייה מגיעה עד למקום ופורקת את זה שם.
מגיעה למזח שנמצא בים.
כן.
פורק את זה, וזה על גשר, זה משתנה ישר לתחנות הכוח. וככה לאחר מכן, על פי הדגם הזה, גם עשו את זה באשקלון. זה, הייתי אומר, יצירה ישראלית שאפשר להתפאר בה.
אבל עכשיו רוצים לעבור לגז.
כן, גז טבעי, למה לא?
כן.
אני מוכרח לספר לך שכשאני הייתי מנכ״ל האנרגיה, אנחנו עשינו הרבה מאוד ניסיונות למצוא נפט, אני מקבל,
גז.
גולמי, כן. בישראל. היה פעם את חלץ בשנת 52.
כן, כן.
מאז לא היה שום ממצא רציני. והנה הגיע הרמון חמר, ואמר, חבר'ה, אתם צריכים ללכת לים. Go to the sea. ואז נוצר שינוי בתפיסה. בתפיסת העבודה של גילויים וכו', אבל לא האמנו שאנחנו נמצא מרבצים של גז טבעי בהיקף הזה, כפי שמצאנו גילוי היום.
ואיך זה נראה לך כמבית מן הצד על כל העניין הזה של הגז עם כל מה שהלך, כל המלחמה הזאת שהלכה שם?
תראה, קובי, אני רוצה רק לגעת בשתי נקודות חשובות בתקופה שהייתי מנכ״ל משרד האנרגיה, כי הן מאוד מאוד חשובות. קודם כל פתחנו את הנושא של מחירות הבנזין וכו' לתחרות. פעם זה היה סגור,
כן.
ויחד עם יצחק מודעי זיכרונו לברכה שהיה שר האנרגיה. דבר שני, אני כמעט כהחלטת יחיד, צודק או לא צודק, ביקוח, ביטלתי את פרויקט תעלת הימים. למה? כי כל האנרגיה שפרויקט אדיר זה היה אמור לייצר היה לא יותר מ-200 מגוואט. כדי שנבין על מה אני מדבר, תחנת כוח אחת בחדרה מתוך 3 מייצרת 350 מגוואט. זאת אומרת, ייצור האנרגיה בפרויקט הענק של תעלת הימים אולי היה חשוב לים המלח, אינני יודע, מדענים היו חלוקים בדעה הזו, אבל לא במובן של יצירת אנרגיה. והדבר היותר חשוב, אנחנו נכנסנו במידה מסוימת לטירוף של הקמת כור גרעיני. במדינת ישראל הקטנטנה, כור גרעיני. אתה מבין? ועל זה ישבו הרבה מאוד מומחים, ובני בגין היה במכון הגיאולוגי וכו' וכו', ורעידות אדמה וכל החשוב אחד. אני חשבתי שזה טירוף להקים כור גרעיני במדינת ישראל.
כבר הזכרת את יצחק ברמן, כן. עליו השלום, את יצחק מודעי עליו השלום, אני חושב שגם שמחה ארליך היה בליברלים, נכון?
בהחלט כן, היה בתקופה ארוכה גם אני בליברלים.
ואתה ברחת לי מהשאלה, האם החברות, אפרופו ליעד והעורבים, בליברלים הייתה יותר נחמדה מאשר בליכוד?
הליברלים טרפו אחד את השני.
או, לא חשבתי.
הם יצרו 4 סיעות שכל סיעה הייתה עוינת לחברתה. ואחד מהדברים שאפשרו את יצירת הסיעות האלה כסיעות בעלות כוח שאי אפשר לפרוץ אותם, שכל שר יכל למנות דירקטורים בחברות ממשלתיות. ואז הדירקטורים האלה היו חייבים לו נאמנות. ועל בסיס זה יצרו כוח.
איזה חגיגות.
ואני אומר לך, זה היה דבר היום, האיבה הפנימית בתוך המפלגה הליברלית. מפלגה שאני הצטרפתי אליה בגלל הערכים שלה. והערכים נכונים לפי דעתי, גם בתפיסת העולם הכלכלית, וגם בנושא שאני עברתי.
כן.
הנושא של זכויות היסוד של האדם זה חלק מהשקפת העולם הליברלית. אז גם במובן האזרחי, גם במובן הכלכלי, השקפת עולם פתוחה, שוק פתוח, תחרות, כל מה שאנחנו עושים היום, זה היה השקפת העולם הליברלית. אבל בתוך המפלגה הליברלית, מנהיגות התבצרה, שיצרה יריבויות בלתי פוסקות אחד עם השני, יריבויות פנימיות זה דבר היום.
איך בכל זאת הצלחת אוריאל לין מן הבית אסולין להיכנס למפלגה האשכנזית הזאת?
זה נורא קל. נורא קל זה היה.
איך?
אני החלטתי יום אחד שאני רוצה להיות חבר כנסת. זה היה בשנת 1973. שאלתי איפה הסניף המפלגה בתל אביב. הייתי אז מנכ"ל של משרד, של חברה תעשייתית, כפי שאמרתי. היה לי יותר קל. הגעתי, אמרו לי כך וכך, שיחה וכו', אמרו לי תצטרף למועצה הכלכלית. הצטרפתי למועצה הכלכלית, השתתפתי בדיונים, התחלתי לפרסם מאמרים, כתבתי גם בכתבי העת הפנימיים של המפלגה, ולעיתרון, כשהיה צריך גם לעשות פעולה ארגונית כדי להיבחר, אז עשיתי מה שצריך כדי להיבחר. פשוט מאוד.
תשמע, אוריאל, אני מוכרח להחמיא לך ולומר לך, אז אתה כבר לא ילד, אני עושה חשבון ב-82 שתהיה בריא.
תודה.
ואתה לא השתנית מאז שראיתי אותך בפעם הראשונה.
אני רוצה להגיד לך את האמת, לפני כמה זמן, כשדן מרגלית כתב בפליאה, איך אני כותב ספר הגנה עצמית בגיל 80, אני בכלל הופתעתי שהוא אמר גיל 80.
נכון.
כי אני לא התייחסתי לגיל בכלל.
זהו. אבל אנחנו הולכים עכשיו להתחלה. אני רק אציין שבשירות הצבאי שלך, שירתת בחטיבה 7, והשתתפת בעצם ב3 מלחמות, במלחמת סיני, במלחמת ששת הימים ובמלחמת יום הכיפורים. וכבר אמרת קודם שבברקלי אתה ראית מה עושים המנהיגים הדגולים ומה עושים הצעירים כשרוצים לשנות. משפחתך מרתקת אותי כדי לשמוע את הסיפור של המשפחה. אמרתי שאתה אסולין כי האבא שמו יונתן אסולין שעלה ממרוקו. אבל הוא התחתן עם מרגלית, חזן, אמך. אתה נולדת בעיר העתיקה בירושלים.
בבית החולים נשגב לדח.
נשגב לדח, שעד היום זה נמצא שם ברחוב הבית. איך נוצרה ההיכרות בין אבא שעלה ממרוקו לאמא ילידת העיר העתיקה?
מאוד פשוט. אני צריך להתחיל עם הסבא שלי.
ועכשיו אני רוצה
לדבר. הסבא שלי, הרב בן ציון חזן, ברח מעיראק. הוא היה קשור מאחד הנדיבים והאנשים הכי רציניים שהיו אז בזמנו בהודו. והוא היה כבר מוכר, גבר צעיר, בשנת 1920 בערך. והוא נתבקש
לרכוש את האדמות שעליהם תוקם הישיבה פורת יוסף. הוא עשה את זה תוך סיכון חייו, כי זה היה סיכון חיים. עשה את זה בגורמה מסוימת, נתן את הכסף מתחת לפירות שהוא הגיש וכו' וכו'. והוא היה הגבאי והרב של הישיבה פורת יוסף, ואימא שלי הייתה ביתו. אבי יונתן, שהגיע עם העלייה ממרוקו, היה תלמיד ישיבה.
הוא בא לבד או שהוא בא
עם המשפחה? לא, משפחת אסולין, די גדולה בירושלים, והוא היה תלמיד בישיבה. הוא עשה רושם טוב. באופן טבעי, הסבא רצה לחתן את ביתו הבוגרת בגיל 16 עם תלמיד מצטיין בישיבה, וכך זה קרה.
אתה נולדת ב-1935, ואמרתי כבר בעיר העתיקה בירושלים.
כן.
אבל כשהרובע היהודי נופל, שוב לסבא שלך יש תפקיד.
כן. הוא בעצם, ביחד עם הרב האשכנזי, מגיש את הכניעה.
בכתב
הכניעה. למושל הירדני.
עבדאללה טל.
בדיוק כך, ומציל את שארית היישוב שהייתה שם. היה ברור קומץ האנשים שנותרו ברובע היהודי בירושלים מלחמת השחרור לא יחזיק מעמד, ההגנה לא הצליחה להעביר להם, והפלמ"ח לא הצליחו להעביר להם, וגם אז בזמנו צבאות המדינה הצעירה לא הצליחו להעביר להם סיוע מספיק. המצב היה נואש לחלוטין. אגב, גם הסבא שלי וגם שני דודים שלי וגם דודה שלי היו שם בתוך העיר עתיקה ולחמו, ולאחר מכן זהו, הגיש את הכניעה למושל הירדני.
מישהו מכן מהמשפחה חזר לרובע? חזר להתגורר ברובע?
לאחר נפילת העיר העתיקה, אז המשפחות בעצם קיבלו שיקונים בקטמון, נשארו שם בקטמון.
אמור, ממקום כזה שאתה יפסה, אגב, שאתה עכשיו צופה מן הצד בכל המהפכה שנעשית על רקע כיפוח, ועדת ביטון, עמוד האש של המזרחים, איך אתה מתייחס לזה?
תסביר לי קצת יותר את השאלה.
שנים רבות יש שכבות מסוימות שזועקות לכיפוח, לא קלטו אותם טוב, קיפחו אותם, לא נתנו להם. לפני שנה ועדת ארז ביטון הגישה מסקנות מה צריך ללמד ולהכניס יותר יוצרים מזרחיים. עכשיו החליטו לעשות כמה פרקי הסדרה עמוד האש שבו מציינים את תרומתם של המזרחים למדינה, ואני שואל אותך, איך אתה מסתכל על הדברים?
תראה, אני לא כל כך מתלהב מפעולות מלאכותיות של החדרת תרבות. אני חושב שתרבות שיש לה עוצמה מגיעה בכוחות עצמה, יכול להגיע גם בכוחות עצמה. אני חושב שיש לנו הרבה סופרים דגולים שהם מזרחים במדינת ישראל, ואני כרגע לא אציין את שמותיהם, כי תכן שאני אשכח אחד ואולי זהו, אז יש לנו מספיק דגולים. אני חושב שגם המוזיקה שאנחנו קוראים לה מזרחית היא פופולרית בישראל. אני אגיד לך את האמת, יכול להיות שתקופה מסוימת היה קיפוח מסוים כלפי מזרחים בישראל, יכול להיות, אני לא אומר שכן או לא. האמת היא, אני לא חשתי בזה אישית, ואני הייתי בהרבה מוסדות, לא רק באחד. הייתי גם בבני ברק במוסד, וגם בשפיה, וגם בבני שמן, וגם
בקציני ים.
לא חשתי הפעם שום אפליה איזה שהיא. היום נוטים להפריז בזה. זה כאילו שאנשים נהנים לומר, אנחנו הופלנו, גם כשהם לא כל כך הופלו. יש איזושהי אופנה מסוימת לבוא ולומר, אני הופלתי, פתאום הייתי בזה כנס, כולם הופלו, כל המזרחים הופלו, כולם סבלו, הם לחמו נגד האפליה. מפריזים, ממש מפריזים, זה מיותר. והייתי אומר, it's Charlie coming lately, התקופה הזו עברה, היא לא קיימת, ואני שונא את כל ההתלהמות הזו של ניסיון ליצור קרע בעם, לחדד אותו. הוא מיותר לחלוטין, כי הוא לא קיים היום. אמור, אם קיימים היום בעיות, זה בתחום החברתי.
כן.
בפערים החברתיים, לא בין מזרחים לאשכנזים.
אמור אוריאל, למה בעצם התגלגלת למוסדות? באת ממשפחה?
הוריי התגרשו. כשהייתי בגיל 6. הוריי התגרשו, ואימא שלי, שהייתה אישה צעירה, החליטה להתגייס לצבא הבריטי. נלחם בגרמנים. לא הייתה סיבה.
זה סיפור.
כן.
ואבא?
אבא המשיך לעבוד. הוא גם כן היה בשורות, קודם כל הוא היה נותר כמה זמן, אחר כך הוא שירת בצהל, אבל לא הרבה זמן.
האמא ביתו של...
הרב בן ציון חזן.
הרב בן ציון חזן קיבלה אישור של האבא ללכת ולהתנדב לצבא.
אני לא יכול להגיד לך אם היא קיבלה אישור או לא קיבלה אישור, אני יכול להגיד לך שהיא הלכה.
היא הלכה.
והייתה 4 שנים בצבא הבריטי.
כמה ילדים הייתם כשהם התגרשו?
שניים.
אך לכן התגלגלת או למדת במוסדות,
בדיוק.
אבל אני חושב...
אבל אתה יודע מה? מה שאני אגיד לך, אני לא יכול להגיד שסבלתי.
זהו.
זה אחד אתה... מהדברים הכי מזריקים אותי, אלה חיים מאוד עשירים. הם מפתחים אותך, זה באופן בלתי רגיל, אתה הופך להיות עצמאי.
כי עכשיו אני רוצה להגיע ברשותך באמת לספר זיכרונות אהבה משפיה. שזה המוסד שבו גם אתה גדלת ולמדת והתחנכת.
לא כל השנים, אבל השנים מאוד חשובות.
כן, כן.
אני בסך הכל 1.5 בלבד.
אבל הם הנצו בך ניצנים מאוד חשובים.
מאוד חזקים.
לאורך כל הדרך.
מאוד חזקים.
תסביר את זה.
אני אתן לך דוגמה אחת פשוטה.
כן.
אנחנו בשפיה, בגיל 10, עבדנו כל יום 4 שעות. קשה להאמין. ילדים בגיל 10 עובדים כל יום 4 שעות. למזלי הגדול, אני קיבלתי עבודה ברפת, שזה היה פשוט תענוג. וב-4 לפנות בוקר העירו אותנו, ב-8 גמרנו את העבודה. ואז אני חשבתי לעצמי כך, ואני אומר לך, בגיל 10.5 אני יכול לזכור את המחשבות, ואני לעצמי כך, היום אני עובד 4 שעות, כל יום. כשאני אהיה בגיל 18, יהיה לי קל לעבוד 8 שעות. עכשיו, שפיה פתחה בפנינו עולם אדיר של טבע, של תרבות, מוזיקה, כל דבר שיכול להעשיר את הילד. אמנם בן שמן ברמה התרבותית הייתה יותר גבוהה משפיה, ואני אומר לך מיד, אבל בשפיה אנחנו קיבלנו חופש אדיר. מבקר ספרותי בשם צור ארליך, שקרא את הספר הזה, נגע בדיוק בנקודה. הוא אומר, מוסד של ילדים חופשיים, זה מה שהוא כתב על הספר. הוא אומר, חופש שהיום אי אפשר לתאר אותו. זה מה שאנחנו קיבלנו.
איך התגברת על הגעגועים לאמא, לאבא?
הייתי עסוק מאוד, לא עסקתי הרבה בגעגועים.
לא?
לא.
אבל אני חושב שהתקופה שלך בשפיה הייתה סמוך מאוד לתקופה שאתה מתאר בזיכרונות אהבה משפיה, שגם שם אני מתאר לעצמי שאתה תגיד שזה ממש לא דומה לך, כי אתה מתאר סיפור אהבה בין שולי הבחורה לאורי הבחור.
הילד.
הילד. זה קרוב אליך באיזושהי צורה? מישהו מהם קרוב אליך? כי אתה מתאר...
לא, אנחנו האמת היא... אני מוכרח לומר לך... שאני יכול לשכוח את החוויות האלה.
כן.
אלה חוויות ילדות שלאנשים מבוגרים קשה להאמין שהם מתרחשים באותה עוצמה שהם מתרחשים באמת, אבל זה חזק מאוד, זה חזק מאוד. והילדה הזו פשוט אהבה אותי פשוטו כמשמעו, ואני קלטתי את זה. והיא הייתה ילדה נכבדה עם עיניים גדולות, והיה לה פשטות אדירה בכל ההליכות שלה, בכל ההתנהגות שלה, בריקודים, בנגינה על המנדולינה. זה אני התפעלתי ממנה, כי אני הייתי ילד הרבה יותר עצור בעין, מאוד עצור, מאוד מודע לעצמו. ואלה היו חוויות שלא ניתן לשכוח אותם, והזדהות אישית עמוקה שלי עם הילדה וכל מה שהיו לה בעיות בחייה.
ממה נבוא הבעיות שלה?
יחסים מאבא.
כן. אורי מתואר על ידיך כבחור מאוד חזק שהוא נוטל לאחריות ונאבק בשבילה. היית מספיק חזק בשביל להיאבק?
אנחנו תשמע, קובי, אנחנו אז כילדים היינו לגמרי אחרים. אני היום לא הייתי עושה מה שעשיתי בגיל 10.5, תאמין לי. אנחנו ציינו בשדות, תפסנו לחשים בידיים. הייתי נכנס למערות כשלהקת הטלפים מנפנפת לי מהם. לא היה לנו פחד, לא היה לנו פחד. זה דברים שהיום, אני היום לא הייתי עושה אותם במודע.
לאן הלך אחיך? אחיך לאן הלך?
אחי היה בבן שמן, ואני לאחר מכן הצטרפתי אליו לבן שמן.
שזה גם כן היה מוסד לילדים יוצא מן הכלל, אבל בבן שמן עבדו פעמיים בשבוע, כל פעם שעתיים. בשפי עבדנו כל יום 4 שעות.
אמור, ומה קרה ביחסים בינך במשך השנים להורים, לאמא ולאבא?
לא, היחסים היו מצוינים, נשארו מצוינים. אומנם הוריי נפרדו והם נשארו נפרדים, היו לי יחסים טובים עם אבא, זכרונו לברכה. אמי נפטרה לפני 2.5 שבועות.
או, זה לא ידעתי.
בגיל 102.
וואה.
כן.
וואה.
לא בבית חולים, בבית.
טוב, ברכה כזאת צריך להיות צדיק גדול.
בזמן השינה.
אז אתה עכשיו בעבר ללימה. ממש בתקופה.
בתוך ה-30.
בתוך ה-30, כן. בעבר ללימה. כשאתה תעזוב אותי אוריאל ואמרתי, אני תיארתי בשעה הזאת מעט 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 מעיסוקיך רבי השנים ורבי הפנים, לא דיברנו מילה על משפחתך, על רעייתך ועל הילדים, מה אתה לוקח ממך בישראל של 2017? מה הכי חשוב בעיניך שיקרה פה במדינה?
אני אגיד לך קודם כל במישור לפי דעתי, בעיניי הדבר הכי גדול שיכול להיות זה לעשות דברים בעלי ערך לציבור הרחב. אני חושב שאני הוכחתי שבנחישות וברצון כן ואמיתי לפעול למען הציבור אפשר להגיע להישגים אדירים שלא דיבר, חלקם לא דיברנו, אבל הדרך לעשות את זה, אחת הדרכים הפתוחות, דרך הפוליטיקה. אתה צריך את השילוב של נכונות להשקיע את הזמן, להיכנס לפוליטיקה, למערכת הפוליטית, להגיע לאותן עמדות שאתה יכול לתרום, וזה אני מברך על כל אדם רציני שרוצה להיכנס לתחום הפוליטי, ולא אומר לי, תעזוב אותי, זה מגיל. מגיל, אז המגילים ינהלו לך את החיים. אני מעריך כל אדם רציני, בעל משקל שרוצה להיכנס לפוליטיקה, אני חושב שזה הכיוון הנכון. אני חושב שהיום אנחנו צריכים להבין בחברה הישראלית, תסלח לי שאני חוזר לספר שלי, יש לנו פה תשתית ערכית משותפת לכולנו, וזה זכויות היסוד של האדם. אני רוצה לראות היום שמערכת החינוך בישראל מקדישה את הזמן לחנך את הדור הצעיר ואת כולם בכל שלבי הלימוד, יסודי, תיכון, אקדמיה, בערכים שהם חייבים להיות משותפים לכולנו, ערכי היסוד, זכויות היסוד של האדם, שהם יוצרים יחס של כבוד אחד לרעהו ויחס של כבוד מרשויות המדינה לפרט. כך צריך להיות.
מקווה
מאוד.
אני מודה לך בקרב לב אוריאל לין. אני מאחל לך הרבה הרבה ימים טובים ויפים ועשייה מבורכת.
ואני מודה לך קובי מאוד מאוד עבור הרעיון הזה והשיחה המעניינת.
תודה אוריאל.
הידברות, ערך והגיש קובי ברקאי.
אורח התוכנית הידברות, המשפטן, נשיא איגוד לשכות המסחר, אוריאל לין. תודה לטכנאים קרן בר ואריאל מור. שלום לכם, מאזינות ומאזינים.